המאמר הוא למצוות הארץ. המאמר עונה על השאלה שהרב נשאל, האם יש מצווה להתגייס לצבא? והתשובה היא משלושה, משני צדדים או שלושה. מצד חיי שעה ומצד חיי עולם ומצד שני. חיי שעה הסביר לנו רב צבי יהודה, הצלת נפשות, פיקוח נפש, מלחמה מסכנת את קיומו של עם ישראל בארץ ישראל, ומצוות ההצלה. אז הוא דן בהרחבה בחיוב של אדם להזדרז, להציל את האחרים, ועל אחת כמה וכמה באופן ציבורי כללי. אחת כמה וכמה המצווה בארץ ישראל. זה היה מצד עצם הדין הפשוט. עכשיו חיי עולם, מה פירוש? זה יותר כללי, זה לא עניין של פיקוח נפש בלבד, או מצוות כיבוש הארץ. זה שייך לכל המהות של החיים שלנו. ארץ ישראל והתורה זה אחד. ולכן המצווה של ארץ ישראל היא מצווה ששקולה כנגד כל התורה כולה. יש לה הלכות מיוחדות בגלל זה, שהאמירה לנוכרי אסורה בכל התורה כולה, ובשביל מצוות יישוב ארץ ישראל היא הותרה. הרמב"ן שמונה את המצווה הזאת, והרמב"ם לא מונע, לא לחשוב שהרמב"ם אומר שזה לא מצווה, אלא הרמב"ם דווקא חושב את זה למצווה כללית, ולכן היא כוללת את כל המצוות והיא לא נמנית מפני שהיא מצווה כללית. כלומר, ההסתכלות הנינה של ארץ ישראל היא הסתכלות של הלכה מסוימת כזאת או אחרת, אלא הסתכלות שכל ענייננו וכל המהות שלנו היא קשורה בארץ ישראל. ועל זה הרחיב הרב. אני לא זוכר אם הגענו כאן עד התחלת העניין הבא. זה עמוד אצלי, זה קופסה מחי.
קצת לפני.
זה קשה להתחיל ממש מאמצע הדברים. כן, אז התעוררה השאלה של אומנם יש מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל יש גם שבועה שהקדוש ברוך הוא השביע לא לעלות בחומה. אז על זה גם באה תשובה. חומה נפלה. לא לעלות בחומה, חומה נפלה. כי יכול החוכמה, מאז שהאומות התאספו והכירו בזה, שצריך לתת לעם ישראל, לארץ ישראל וחזרה, החלטת האומות, זה הפלת החומה. אבל לא הם הפילו את החומה. הקדוש ברוך הוא הפיל. ואותו כל אלוקים חיים מלך עולמים שהפיל אז את החומה, שהפסיקה בינינו לבין ארצנו, וקראו לנו עלה. כלומר, כשברגע שהחומה נופלת, יש כאן קריאה אלוקית לעלות לארץ ישראל. הוא הקורא לנו. בחינו אתה את המצבים המתאימים לכך. רש, עלה רש. ואותו הקול של תורתו וכל מצוותיה. הנשמע לכל מי שעמדו רגליו, רגלי אבותיו על הר סיני. הוא החוזר ומחייב אותנו כולנו בקיום המצווה האלוקית שנצטווינו לדורות לרשת את הארץ אשר נתן לאבותינו. כלומר, הקול הזה של עלי רש הוא קול בלתי פוסק. מה שכתוב בתורה זה נצחי. ולא נאמר פעם ליהושע, לישראל, עלי רש. זה נאמר לכל הדורות. והאמירה הזאת היא מופיעה על ידי ההתאפשרות שהקדוש ברוך הוא מאפשר לעלות לרשת, כי הכל הקדוש ברוך הוא עושה, וכל מה שקורה זה הכל כמובן מושגח על ידי ריבונו של עולם. ונמצא שאם עכשיו נפתחים השערים, הותרה השבועה ונסתלקה, זה דבר השם שמדבר עלינו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המוראות, והוא אומר לנו עכשיו, זהו, חזרה המצווה בכל עוצמתה, בכל תקיפותה, והמצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה, מצווה תמידית. אז זה חוזר ומחייב אותנו כולנו בקיום המצווה האלוקית, שנצווינו לדורות לרשת את הארץ אשר נתן לאבותינו. מה שלפני עלותינו אליה, נתן לנו את תורתו. כלומר, עוד לפני שבאנו לארץ, נתן תורתו, מתוכה הקים לנו את נביאיו, לאור תבל ומלואה, ולברכת משפחות האדמה ודורות האדם. כלומר, מתוך נתן לנו תורתו ואת נביאיו, לאור תבל ומלואה, לברכת משפחות האדמה ודורות האדם. כלומר, כל מה שהוא נתן לנו את התורה, זה הכל כמובן לברכה לכל, לכל הבריאה, לכל האנושות כולה, לכל משפחות האדמה ודורות האדם. כאשר דיבר השם, אלוקי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. אני לא יודע בדיוק למה אני מתכוון, הוא כאן מרמז כאן, לאור תבל ומלואה. השם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. טוב, נמשיך. חיי עולם הנטועים בתוכנו מעת נותן התורה. שימו לב, כל מילה כאן צריך להתבוננות. אנחנו אומרים בפסוק, בברכה, חיי עולם נטע בתוכנו, ברוך השם, ברוך אתה השם נותן התורה. הנטע זה בלשון עבר. נטועים כל הזמן. חיי עולם נטועים בתוכנו מעת נותן התורה. כלומר, חיי עולם זה, יש תורה חיה. חיי עולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה. כלומר, התורה שבתוכנו. חיי עולם נטועים בתוכנו מעת נותן התורה, דורשים את שכלולם. ביטחונם וביצרונם. זאת אומרת, זה מתחיל מבפנים. אפשר להגיד, יש צו אלוקי עלינו לעשות כך וכך וכך וכך. אפשר להגיד, בתוכנו הצו הזה נמצא. בתוך תוכנו. והוא דורש את התבטאותו, את גילויו, את הופעתו. כלומר, התורה שבתוכנו דורשת את שכלולה. חיי עולם נטועים בתוכנו, מעת נותן התורה, נתן לנו חיי עולם בתוכנו, הם דורשים את הופעתם השלמה, חיי עולם שלמים, חיי תורה שלמים. דורשים את שכלולם, ביטחונם וביצרונם. על ידי חזרתנו לנחלת מקומנו הטבעי. זה באופן כזה, אז יופיע השכלול של קיום התורה. תקומתנו השלמה באה באחיזת שלטוננו ותוקף ידינו עליה, כהנחל עליון גויים, כעציבו בני אדם, כעציבו גבולות, כן? כמו ש הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו נתקומם כאן בארץ באופן שלם, נשלוט בשלימות, תוקף ידינו, כמו שהקדוש ברוך הוא מנחיל גויים בקציבו ומציב בגבולו, קיום חיים של ישראל בתורתו, של כלל ישראל, בקביעות יציבותו ושלימות צורתו, ושל תורתו, באמיתת הופעתה ותפארת קודשה, תובע בדבר השם שבכתב ושבעל פה, המתקיים בגילוי מעשהו הנורא בחסד הבניין של הארץ ובמשפט החורבן של הגולה גם יחד. את עשייתנו, את עשיית מצוותנו הגדולה הזאת, הקיימת לדורות. כלומר, יש כאן תביעה, מציאות, כאילו מפיעה את התביעה הגדולה שלנו, שנתבט מאיתנו, שבתוכנו, כן, שתובעת בתוכנו את ה... איך זה מתגלה, איפה התביעה הזאת מופיעה, זה בדבר השם שבכתב ובעל פה. וזה מתקיים, כלומר התביעה היא נמצאת בדבר השם שבכתב ובעל פה, ומתקיים בגילוי מעשה הנורא בחסד הבניין של הארץ. כלומר אנחנו רואים את ההתקיימות של דבר השם הזה. וההתקיימות והתורה שמצווה אותנו הזה, שניהם ביחד, טובים את עשיית מצוותינו הגדולה הזאת. המציאות והחובה הפנימית, הכל הופעה אלוקית מכל הצדדים. כלומר, אנחנו בעצם צריכים לחיות את דבר השם שבתוכנו, ולחיות את המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא בונה את הארץ, שמאפשר לנו לבנות את הארץ. זאת אומרת שהאפשרות הזאת היא בעצם גילוי רצונו וגילוי תביעתו מאיתנו לעשות את זה. ואת עשיית מצוותינו הגדולה הזאת הקיימת לדורות, כמו שהרמב"ן אומר, היא מצווה לדורות. והחוזרת לדורותינו בכל מלואה, היא קיימת לדורות, אבל כל הדורות אנחנו באונס לא יכולנו לקיים, עכשיו זה חוזר לדורותינו בכל מלואה. ולא אנחנו דוחקים, אלא בעל הבית, אדון העולם הוא הדוחק אותנו, ואת העולם ואומותיו. כלומר, כאילו אסור לדחוק את הקץ. צריכים לחכות בסבלנות. אז כנגד ההסתכלות הזאת שאסור לדחוק את הקץ, אז הוא אומר, ולא אנחנו דוחקים. הקדוש ברוך הוא דוחק אותו. כי כל מה שקורה זה מציאות אלוקית. זה לא אנחנו. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעולם. אנחנו יכולים לרצות. אבל מה שמתקיים בפועל זה השגחה אלוקית. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה, לא היינו יכולים לדחוק. אנחנו לא יכולים להכריח את הקדוש ברוך הוא לשנות את העבודות. אבל אם קורה שהקדוש ברוך הוא פותח לנו שערי ארץ ישראל ומעורר את האנשים לרצות לשוב לארץ ישראל ומתחילה התיישבות בארץ ישראל וזה עובדות כבר שמציאותיות, זה מעשה השם. לא אנחנו דוחקים, אלא בעל הבית, אדון העולם, הוא הדוחק אותנו ואת העולם ואומותיו, הוא דוחק את כולם. והמזרז שלא להיות עצלים בריבוי המלאכה ובקוצר היום. זאת אומרת, על פי פרקי אבות, כן? בעל הבית דוחק. שם כתוב בפרקי אבות, זה לא המצאה של הרב ציודה. בעל הבית דוחק. היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, ובעל הבית דוחק. זה מה שקורה עכשיו. שבעל הבית פועלים עצלים, ובעל הבית דוחק. המזרז שלא להיות עצלים בריבוי המלאכה ובקוצר היום, לעומת רוב השכר, הכל מתוך המשנה, שמחרזת בת קול בראשי הערים ובעלי צדיקים, כלומר ויש גם שכר גדול מאוד על ההשתתפות הזאת במעשה השם, שיש בת קול שמחרזת בראשי הערים ובעלי צדיקים ומפוצצת ואומרת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. של השותפות לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כלומר שיש אפשרות, ראשית כל איזה מין ביטוי כזה, צריכים לשים לב. אנחנו פועלים עם אל. קצת נראה נועז להגיד ביטוי כזה, הקדוש ברוך הוא צריך עזרה שלנו. כן. אנחנו יכולים לפעול עם אל בכלל, אבל זה מה שחכמים אומרים, שמי שפועל עם אל, זאת אומרת הוא מכוון לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא כאילו משתתף עם הקדוש ברוך הוא. ויש לנו עוד ביטוי כזה של שותפות לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, זה ביטוי כל דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כלומר, הוא מקיים את הדין, הוא עושה סדר בעולם. הקדוש ברוך הוא פרא את עולמו ומקיימו. אז מי שנעשה שותף לקיום העולם, דיין למשל, הוא נעשה שותף. הקדוש ברוך הוא מקרב את הגאולה. מי שנהיה שותף עם קירובה של הגאולה, הוא פועל עם הקל. ואז זה מה שאומר הפסוק גם, לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. אבל איך התחלת הפסוק? שם כתוב עושים דבריי בפיך. זה הרי העיקר. אני שמתי את דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים, אני נותן את הדברים שלי בפיך, שאתה תהיה שותף בלנטוע שמיים וליסוד ארץ. כלומר, קיום התורה הוא קיום העולם. וכיום הוא נטוע שמיים וליסוד ארץ. אז אדם נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא. נטוע שמיים וליסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה, קיבה מועד, כעת לכלנה קיבה מועד, ואב נמרא יעלה ליה, ותהילתו בירושלים. כל זה כמובן, זו אותה מגמה. ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה, שאינו דומה מרובים העושים את התורה, למועטים העושים את התורה. כלומר, יש תביעה, איך המשך הדברים כאן. אבל לא שם דוחק אותנו, ואנחנו נתבעים להיות שותפים, ויש על זה כמובן תוצאות גדולות, שהקדוש ברוך הוא מחשיב אותנו שותפים כביכול עם מעשיו, ולהיות מפרסמים שם השם, דיברו את ה... דיברות מחדש ולהלל את שם השם, כי הגיע הזמן, ולקיים את הפסוק הזה, ורדפו מכם 500 וכו', כשאינו דומה המרובים העושים את התורה, למועטים העושים את התורה. וחיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. כלומר, אחרי כל המעלות האלה, שעניינם של ישראל, שהם כביכול שותפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בבריאתו, בהופעתו, וכפי תוספת מידה זו של הידיעה והכוונה, בערך קדושת המצווה והתורה המתקיימת בזה. כלומר, מה אומר כאן הרב? כפי שאנחנו יותר יודעים ומכוונים לקדושת המצווה והתורה המתקיימת בזה, כלומר מה שאנחנו עושים בבניין הארץ, אנחנו יודעים שזה מצווה ומצווה קדושה וקיום התורה בזה, כן תרבה עם האמונה והביטחון אשר לה גבורת האומץ וישועת החוסן. כלומר, יותר נכיר בגודל העניין של הפעולות שאנחנו פועלים עכשיו בבניין הארץ, בשמירה על הארץ, אז נכיר את הערך הגדול של המעשה, אז נהיה לנו יותר אומץ לעשות אותו. גבורת האומץ וישועת החוסן. כלומר, כשיודעים את הערך הגדול, את העוצמה, את הקדושה, את המעלה הגדולה של עניינה של התקופה הזאת, של עניינו של יישובה של ארץ ישראל והמלחמה עליה, אז הגבורת האומץ גוברת, הכוחות מתגברים, וכן תגדל להתגלות ברכת שמיים העליונה. כלומר, זה וזה יוציא את הדשמיה על רוממות ידינו, מעשה חלינו, להגן ולהציל ולהושיע ולהכיש בדות וגבולה, אשריך ישראל מכמוך הנשם השם. כלומר, כל המהלך שהרם מסביר לנו, להכיר את גודל עניינה של התקופה, את גודל עניינה של ארץ ישראל, את גודל התפקיד שאנחנו שותפים בו, שבעצם זה מעשה השם הגדול והנורא, זה לא איזה דברים שאנחנו עושים, שאנחנו פועלים, שזה משהו כאן ועכשיו מצומצם, אלא כאן תהליך עליון אלוקי של מצווה כללית, של השתנות כללית, של תיקון כללי של, של עם ישראל ושל העולם כולו. נכיר בזה, יהיה יותר אמיצים לעשות את זה. יהיה יותר אמיצים לעשות את זה, תהיה לנו יותר סייעתא דשמיא. וגלגל חוזר, תהיה לנו יותר סייעתא דשמיא. נתגבר הביטחון, הביטחון, אנחנו נפעל יותר. ואז יהיה עוד יותר סייעתא דשמיא, וחוזר חלילה. ואם בסתמה ובעיקרה של מצוות כיבוש הירושה, כשהיא לעצמה, בערך חיי העולם של ציבוריותה, נמצאו דיונים על חילוקי מדרגות שבחיובה. וכאן יש עריכות בהערה שאנחנו צריכים לראות אותה. הערה של הרב ציודה כמובן. כלומר, אם על המצוות הכיבוש הזה, ו... בערך חיי העולם של ציבוריותה, יש חילוקי מדרגות שבחיובה. לא יודע אם כדאי מקודם לראות את ההמשך ואחר כך את ההערה, תכף נתבונן. הנה במצע מלחמה זה של עזרת ישראל מייצר שבא עליהם, שיש בצד חיוב של הצלת הפרשות המוטל על כל אדם מישראל, החמור מכל חיובי תורה ודוחה אותם, לא יימצא מישהו מעזר הישראל שלא יהיה בכלל חיוב זה. זאת אומרת, זה, יש מחלוקת אולי על מי חייב לצאת, אם כולם חייבים לצאת לכיבוש והירושה. ואז הרב מרחיב את הדיבור, יותר ככה דיבור הלכתי. הוא אומר, נמצאת, אני קורא בהערה, נמצאת בין מפרשי הרמב״ם דעת הרדב"ז, מפרשת לשון המשנה במסכת סוטה והרמב״ם בהלכות מלכים שיוצאת אפילו קלה מחופתה שהוא יוצא מפשוטו ובהמשך לשון המקרא ואינו מכוון לפעולת המלחמה עצמה אלא לעזרה לאנשי המלחמה לפי שהכלל אישה אין דרכה לכבוש. אז זאת אומרת, מה שכתוב במשנה שקלה יוצאת מחופתה, במלחמת מצווה, קלה יוצאת מחופתה וחתן מחופתו. חתן מחדרו. זה ממש כמו שקרה עם קרוב, כן. אז... זה יוצא מפרשים, המפרשים שבעצם קלה מחופתה לא שהולכת למלחמה ממש. כי האישה אין דרכה לכבוש, אבל היא לעזרת אנשי המלחמה. הוא גם לגבי מצווה וחובה של כיבוש, לפי שהכלל אישה אין דרכה לכבוש, לעזרת אנשי המלחמה, הוא גם לגבי מצווה וחובה של כיבוש. וגם מה הוא מתכוון לו? יש מישהו שמפרש, זאת אומרת הרדב"ז, שזה לא כפשוטו. אמנם דברי חז"ל ושאר רבותינו הראשונים והמפרשים סתמו ולא פרשו, כן. מה זה דעת הרדב"ז, אבל אחרים אף אחד לא מצא צורך להסביר שזה לא כפשוטו. וגם ספר החינוך שמפרש במלחמת המלך, שהיא רק בזכרים, שלהם על מלחמה, סתם ולא פירש כן במלחמת שבעת העממים. כלומר, מלחמת עמלק אמר ששם המצווה היא רק על הזכרים ולא על הנקבות. כי הם להם לעשות המלחמה. וכשהגיע למצוות מלחמת שבעת העממים, הוא לא כתב את זה. ולפי בירור דבריו של הרמב"ן הנ"ל, הרי כל מצוות כיבוש הירושה נמשכת היא לדורות מאז מלחמת שבעת העממים ומתוכה. כלומר, גם מלחמת שבעת העממים הייתה חלק הייתה ממצוות יישוב ארץ ישראל. וגם אם את החילוק הזה של ספר החינוך, שכבר העיר עליו במנחת חינוך, יש להסביר שהוא משום שבמלחמת שבעת העממים שנאמרה בתורה, משום שלא תנקש אחריהם ולא תלמד לעשות כדי אבותיהם, היא כמו ביאור צלמים של עבודה זרה, שגם נשים חייבות בו. כלומר, הסבר למה באמת שונה מלחמת עמלק ממלחמת שבעת העממים, כי מלחמת שבעת העממים היא מצוות ביאור עבודה זרה, ובזה חייבים גם נשים. ייתכן שכן גם כל המשך מצוות הכיבוש של דורות, שיש בו קידוש של הארץ ולחיובי מצוותיה, נמשך הוא עם יסודו ושורשו של הקידוש, מתוך התיאור של ביאור עבודה זרה, כולל את כל ישראל. אולי, זאת אומרת, אולי אני אפשר לומר שההסבר הזה, מי הסביר? כבר העיר עליו במנחת חינוך. הוא הסביר שמלחמת שבעת העממים, למה היא באמת גם כוללת את הנשים? כי זה ביאור עבודה זרה. אז הוא אומר, אז אם כן, כל מלחמת יישוב ארץ ישראל, יש בזה בחינה של ביאור עבודה זרה. כלומר, מסלקים את הגויים, שהם עובדי עבודה זרה, ומיישבים את ישראל, שהם שומרי דבר השם. ואז ממילא, זה חלק מעל כל פנים, גם לפי הטעם הזה, אז גם נשים חייבות לצאת למלחמה. לא הדרת נשים מהמלחמה, אלא ממש נשים חייבות לצאת למלחמה, כמו גברים. אם הן יכולות, כמובן.
בתפקידי סיוע.
אם הן לא מפריעות.
מה?
אין זמן, אין מה לעסוק בזה. צריך עכשיו להציל את ישראל. הם לא מתעסקים עכשיו בדברים אחרים. הצלה, פיקוח נפש דוחה צניעות גם כן. אם אישה טובעת בים, אסור להציל אותה בעילת צניעות. אם אישה צריכה לצאת למלחמה ולהכות באויב, אז אנחנו נגיד שמשום איסור צניעות היא לא תקה באויב.
גם המדרה עוד ראיות, אותו אדם שאמרו לו תדבר עם האישה מאחורי קיר, אמרו לו שימות.
כן, אם אנחנו רוצה לעשות איסורים, אבל לא הולכת לעשות איסורים, היא הולכת עכשיו להציל את ישראל. רופאה אסור לה לטפל בחולה בגלל שמסיבות צניעות? מותר לה.
אם זה לא פיקוח נפש, למה
שמותר לה?
אם זה לא פיקוח נפש?
מלחמה זה לא פיקוח נפש?
לא, אם רופאה, כל רופאה זה פיקוח נפש. יש רפואות שהן לא פיקוח נפש.
גם לא פיקוח נפש, אם זה לא עושים את זה בשביל לעשות עבירות, בשביל לעשות, להבריא את בן אדם, אז מותר. רופא מרפא אישה, אישה רופא מרפא איש, ולא עושים בחינה רק מתי זה פיקוח נפש, שהחולה הולך למות, ואז הרופא מותר לטפל. ניתוחים עושים, רופאים עושים לנשים, וכמובן שכשעושים את הניתוחים, אז זה לא מלובשים בבגדים. גברים לנשים, נשים לגברים. עוסקים עכשיו בדבר אחר, עוסקים עכשיו ביצרים.
שאלה בנפש.
כמובן, סתם אסור, אם אפשר אחרת, אבל כן, כל הסדר שלה. אם בכל אופן הפשט הפשוט שאישה, אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שפשט הגמרא ופשט המשנה ופשט הרמב״ם שהיא קלה מחופתה, פירושו של דבר שיוצאת לכל הדברים שצריך, מה שצריך צריך.
יש מקום גם היום להשאיר נשים להיות חיילות.
מה?
אולי יש מקום גם היום להשאיר נשים.
הכל אם יש צורך. הרי לא לוקחים לצבא יותר ממה שצריך. אם אני צריך לצאת לקרב 100 אנשים, לא לוקחים 200. אז אם יש צורך, אז לוקחים כל מי שצריך.
אתה מכשיר, אתה מכשיר, אתה יודע כמה אתה תצטרך, אתה מכשיר.
אפשר לעשות שיקולים, אם נכון. עקרונית, במלחמת מצווה, השיקול הזה לא קיים. שיקול של פטור, פטור של אישה בגלל חשבונות כאלה. אבל במלחמת מצווה אתה לא מקיים שבת, לא מקיים שום דבר. מה אתה עכשיו במלחמה? הכל מתבטל בפני הפיקוח נפש, בפני הצלת ישראל. אז גם הדבר הזה שלי, מה זה שונה מכל פרטי המצוות? אלא אם זה מפריע למלחמה, אז בוודאי שלא. אנחנו מדברים אם זה עוזר למלחמה. אנשים עסוקים עכשיו במצוות המלחמה, הם לא עסוקים בדברים אחרים. באופן עקרוני אישה חייבת. באופן מעשי, אם זה לא הכרחי, אז ודאי שצריך לפתור אותה.
אם זה רק מפריע,
אם זה מפריע, אז אסור.
רק בשביל להזמין את הדתיים.
מה?
אם זה רק בשביל להזמין את הדתיים.
זה מצווה דאורייתא. אבל מכל זה יצא דברים טובים, כן. בכל אופן, זה דבר עקרוני. הרב צבי יהודה גם היה אומר את זה להלכה. זאת אומרת, הלכה עקרונית. אם מישהו שאל אותו, אם שאלה אותו, אני לא חייבת, אני חייבת להציר. באופן עקרוני, היה הרב צבי יהודה אומר, נשים חייבות כמו גברים. כי זה מלחמת מצווה, אין מה לעשות. אבל מה יעשה? כיוון שלא צריך, וכיוון שהצבא החליט שהוא יכול לשחרר את הנשים, אז בסדר, אז זה כבר לא הכרחי, אז זה דבר אחר לגמרי. הצבא, המדינה, לא משנה, האנשים שאחראים, הם החליטו שאפשר לשחרר את נשים. הנשים הדתיות, ולכן זה כבר לא הכרחי, לא מצווה.
כן, חשבו שלא צריך, או כי ייצאו אותם?
מה, אם היה הכרחי, אם היה אפשר בלעדיהם, לא היה אפשר לשחרר אותם.
כל
עצמאות אחרות
אין לזה כבר, כן? אין באף צבא היום נשים, זה לא תורס.
צבא של עם ישראל.
מה, בעצם החובה.
לא, בכלל.
בארצות הברית לא אין. יש נשים, יש טייסות, יש...
לא.
גם כיום, גם בצבא ישראל יש חיילות.
מה?
גם בצבא ישראל יש חיילות. קרביות.
אז מה ש... את החלק הזה נסיים. כן. זה ראינו. טוב, עכשיו על דיני, על תלמוד תורה, זה נראה בפעם הבאה. משהו נברר.